נדבר כמה מילים לכבוד היורצייט של הריז'נר, רבי ישראל ברב שלום שכנה מריז'ן. לדבר סיפורים ותולדות חיים של הריז'נר נראה לי מיותר, כי יש הרבה דיבורים ויש המון 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 סיפורים, ובפרט שיש גם הרבה שיודעים לעשות את זה הרבה יותר טוב ממני, אז ככה שנראה לי מיותר שאני אכנס לנושא הזה של סיפורים. הייתי רוצה להתייחס יותר לנקודה אחת, שזה התוירס של הריג'ינר. יש הרבה מאוד תוירס של הריג'ינר, שזה וורטים קצרים, וורט פה, וורט שם, וזה מה שגם בדרך כלל הרבה יותר מוכר. זאת אומרת, אם תשאל אנשים חסידים הרבה, מה? ותגיד וורט של הריג'ינר, יגידו וורט. יותר מה שקוראים ורטלך, יותר ורטר כאלה, זה מה שאומרים. האמת היא שמי שיודע, יש מאמרים נפלאים של הריג'נר, מאמרים עמוקים מאוד, ממש עמוקים, במה שהגיע לידינו מהמאמרים העמוקים של הריג'נר, זה בעיקר מהתקופה שהוא היה ברוז'ין, בריז'ן, עוד לפני סדיגר. זאת אומרת, הוא הרי ישב בכלא סביבות שנתיים, בערך שנתיים הוא ישב בכלא, אחרי, הוא היה בריז'ן, שזה באזור רוסיה, האמת היא שהיום זה אוקראינה, אבל בגדול זה מה שהיה נקרא אז רוסיה. הוא היה גר בריז'ן, ושם הוא ניהל את הממלכה הגדולה שלו, ואז מסרו אותו לשלטונות, באשמה של מסירה, שהוא הרג מויסרים, שהוא הורה שאפשר איתיר את דמם של שתי מויסרים, ואז לקחו אותו לכלא. הוא ישב בכלא כשנתיים, ואחרי השנתיים שהוא ישב בכלא, אז הוא יצא, הוברח, יותר נכון, מהכלא, שילמו כסף לשומר שייתן לו לצאת, והוא יצא וברח, וחצה את הגבול לסדיגר. סדיגר, היום זה גם מדינת אוקראינה, אבל באותה תקופה זה היה חלק מהקיסרות האוסטרו-הונגרית, ולא חלק מרוסיה, שם הוא נמלט, היא החליף את השם, שם המשפחה שלו, לפרידמן. כן, זה היה באותה תקופה. יש את הוורט הידוע מאותה תקופה שהוא אמר שהיצר הרע מכונה מלך זקן וכסיל. אז למה הוא מכונה מלך זקן וכסיל? אמר זקן כי הוא נמצא, כן, ממה שבן אדם נולד. אבל למה הוא נקרא כסיל? הוא אומר, למה הוא טיפש? ההפך, תראה, אדם שמצליח, אדם, כן, יצר שמצליח להפיל את כל העולם, למה הוא כסיל? הוא אומר, כי אני צריך לשבת בכלא, אבל הוא למה צריך להיות בכלא? אז למה הוא נכנס איתי לכלא? אז הוא טיפש, אז הוא כסיל. יש הרבה וורטים, עוד פעם, אני לא רוצה כל כך להתמקד בוורטים, כי וורטים יש באמת הרבה, אבל זה גם לא כל כך מראה את העוצמה האדירה של הריג'נר. אנחנו לא יכולים לשכוח שהריג'ינר הוא בן של רב שלום שכנה מפרוביץ', בן של רב אברום המלאך, שהיה, אפשר לראות את הספר שלו, חסד לאברום, מגאוני גאוני אחסידס, גאוני הגאונים, שהיה גם חברוסה ורב, או, כן, של בעלת תניה, שהיה תלמיד חובר שלו. הסיפור הולך שהם היו, רב אברום המלאך היה מלמד את בעלת תניה אחסידס וקבולה, והבעלת תניה היה לומד איתו ניגלה, והבלטני היה מספר שהוא תמיד המוזיסטה, היה אמור להיות לימוד של שעתיים, אז היה מוזיסטה מחוגים של השעון, ואומר שזה היה הכי מתוק, עם מים גנובים ימתוקו, כן, מים גנובים יש להם טעם מתוק ממיוחד, היה גונב שעות שילמד איתו עוד קצת. ואפשר לראות את הספרים שלו, ספרים עמוקים מאוד, והוא הבן של המאגיד הגדול, ממזריץ'. זאת אומרת, כל העומק של העומק של חסידס, מכל הגוונים והסוגים שיש לנו, מגיע מהשורש הזה. עכשיו, למה זה כשאנחנו באים היום ושומעים ורטר של הריג'נר, לא תמיד רואים את היופי העצום שיש בדברים, אבל האמת היא, היה. הריג'נר היה מדבר, ועד מרזוקן מסדיגורה כותבים בשמו, מי כותב את זה? בניין שלוימה, הוא כותב שאובי הקודש, זצ"ל, היה, בשם אדמר הזוג מסדיגורה, אובי הקודש זצ"ל, היה אומר תוירי ארבה ודברים נפלאים בעמקות גדול. וכמה פעמים בסעוד השלישיס אמר הריג'נר, תוירי שעה רצופה ולא נשאר ממנה כלום בכתב ובמודפס. הרבה פעמים פשוט לא נשאר, למה זה לא כתבו, לא זה וזה לא נשאר. אז הוא אומר, ועניינו כי כל הלוי מתוירי בדחילו ורחימו פרחס לאלה, מי שלומד תוירי בירי והאב, אז זה פורח ועולה למעלה, אומר, כן היה בתוירס אובי, זכרוי נלחי אלה מבוא, שנתעלה הכל. אך ירידס אוירס יש מזה, התפילה והתורה. זאת אומרת שהתפילה והתורה משתפרים על ידי התוירס האלה. האמת היא שיש באמת תוירס של הצדיק, באמת הרבה שלא התגלה, וזה בעיקר בשלב המאוחר יותר. השלב שהוא כבר גר בסדיגר, בסדיגורה, אז זה כבר ברוב התוירס לא נכתבו, ומה שמוגדר בשפה החסידית, פרחס לאילה, זה פרח ועלה לשמיים, ולא נשאר פה בעולם הזה. אבל התוירס המוקדמות יותר, מה שהוא עוד היה בריז'ן, זה כן נשאר לנו, כן נכתב, וזה יכול לתת לנו קצת טעימה מהעומק של התוירס של הריז'נו. בגדול, נאמר מפורש שהדברים של הריז'נו נאמרו לדוירס. נאמר בעיקר על הפריינקים מסדיגורה, אומר שהבעל שם טוב הקודש, זכוס לא יגן עלינו, ותלמידיו ותלמידי תלמידיו באו לעולם הזה לתקן ולטהר את האוויר על ידי אבוידוס המקדושו, ולקבל השפעות טובות עבור הדור, ולהשפיע לכל אחד ואחד, אפילו לאלו שהם במדרגה נמוכה. דבר שגדולי התוירה לא היה בכוחם לעשות, וזה דרך אכסידס, להתקשר עם הדור אפילו לאלה שעומדים במדרגה נמוכה, די להעלות כל אחד ואחד על ידי הניצץ הקדוש שיש בו, וזה היה הוידה של גדולי וצדיקי אכסידס, ההפך, להעלות דווקא את הנמוכים, דווקא את אלה שהכי נמוכים. אומר, אבל יש צדיקים שהם מנהיגי הדור, שהם רק בדור שלהם, ויש צדיקי הדוירס, שהם צדיקים לא רק בדור שלהם, אלא גם בדורות הבאים, ועל זה אומר הבריאנקים וסדיגורה, זה מובא הבריאנקים לגימל חשב. בעמוד טס הוא כותב שם שזקני האדמור מרוז'ין זכוס היגן עלינו היה מניג גם על הדרס הבאים, ולכן יש ממנו דיבורים גם על להבו. זאת אומרת, יש דיבורים שנשארו, והיה מרבה לדבר מהזמנים שיקוינו מהגאולה המקובה במירב ימינו, ולכן יש דווקא דיבור על העניין הזה, ונשאר ממנו תוירס לדורות, ושיש אפשרות לתפוס בתוירה הזאת. עוד פעם, אז יש חלק מסוים בתוירה שלו שבאמת פרחס לאילה, וזה באמת לא נשאר, ואני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה בחדות כלפני ואחרי המאסר, אבל את התופעה הזאת שלפני המאסר ואחרי המאסר אנחנו מכירים גם מאלטר רבי, מחבד, מלובביץ', כן, מליאדי, יותר נכון, הבלטניה, שהיה לפני פטרבורג ואחרי פטרבורג. לפני פטרבורג היה סגנון אחד בתוירס, אדמר הזוקן, מאמרי הקצורים ומאמרים יותר חריפים, ואחרי הזה זה נהיה יותר פירוט והרחבה. עוד פעם, כל צדיק לפי דרגוסו וכל צדיק לפי השינוי שהיה בו, אבל שם זה נהיה מאמורים קצרים וחריפים למאמורים ארוכים ומוסברים בחבד אצל בלטניה, ובריז'ן אז ההפך היה נקודה שלפני כן היה מאמרים שנאמרו ונכתבו, ואחר כך רוב התיר היה בחינה כזאת שפרחס לילד, למרות שהוא היה מדבר ארוך מאוד ועמקס גדולה מאוד, זה לא נכתב, ופרחס לילד לא נשאר איתנו. אבל הייתי רוצה כן ללמוד מיימר מסוים, לפחות מיימר אחד, זה פרש השבוע, לכן פשוט בחרתי אותו, אבל האמת היא שיש מלא מאמורים עמוקים וחריפים. זה דורש קצת הסברה של המושגים, כי זה, למה זה? זה המושגים הבסיסיים של חסידס, כן? ייחוד אילו, ייחוד את התואם, תתיקן של ניצוי צויס, של אוי למטויו, המושגים מוכרים. זאת אומרת, מי שלומד חסידס, מי שלומד חבד, מי שלומד את הדברים האלה, מכיר את המושגים, אני אשתדל קצת להסביר אותם לפי העניין. עיקר אבל, וזה מאוד מאוד בולט, בכל תוירס ריז'ן, מאוד מאוד בולט הנקודה הזאת. הדיבורים לא אמורים להיות דיבורים באוויר, ולא אמורים להיות במויחס ובמחשבות. דברים אמורים להיות במעשים. הדברים אמורים לשנות את הבן אדם, לשנות את הלימוד התוירו שלו, לשנות את צורת התפילה שלו, לשנות את צורת האבס חברים שלו, את הדיבוק חברים, לשנות את צורת החסד של הבן אדם, את הזיכוך המידות של הבן אדם, את העבודה הפנימית, העבודה העצמית של הבן אדם. אין מטרה בדיבורים שרק אפים, אפילו הפרחס לאלה ירד למטה כאוירס בתוירה ותפילה. נכון? ככה בציטוט שראינו מקודם מאדמר הזוקן סדיגורה, בסופו של דבר הדברים אמורים להשפיע על האדם פה בעולם הזה. יש דבר נפלא שהריז'נר אמר פעם, היה בן אדם אחד שהגיע לטיש של הריז'נר, וכשהוא אמר תוירה, והוא מאוד התפעל, כאילו מהחוכמה שבתוירה, כן? מהקנייץ', מהלומדס שבדבר, מהעמקס שבדבר. אז הריז'נר אמר שכשבן אדם בא והוא לוקח גרזן והוא רוצה לבקוע, לבקע עצים, כן? לוקח עץ ורוצה לבקע אותו. אז הוא אומר, מה קורה? הקרדום, הגרזן הזה עושה פעולה בעץ, באמת לוקח גרזן, מוריד אותו על העץ, העץ נבקע, הברזל מתקלקל, הגרזן, הקרדום לא מתקלקל, הוא נשאר בסדר גמור. אבל מה קורה? אם הבן אדם שמנסה לנטץ, לבקע את העץ עם הגרזן, פספס, ובמקום לבקוע את העץ הוא פגע באדמה, מה קורה? אז את העץ הוא לא הצליח לבקוע, ובדרך כלל גם הגרזן מתקלקל. ככה זה, נכון? ככה זה הולך. ואומר, והאדם עצמו מצטער מזה. זאת אומרת, יש פה נזק לכולם. אם זה מצליח לבקוע, אז גם הבן אדם מרוצה שהוא בקע את העץ, גם הגרזן טוב לו שהוא לא התקלקל, וגם העץ נבקע. אומר, אבל לעומת זאת, אם בן אדם פספס וזה פגע באדמה, גם העץ לא נבקע, גם האדם עצוב, וגם הגרזן התקלקל. אז שום דבר לא מצליח. אומר אותו דבר, זה גם הדיבורים שהצדיק מדבר. אומר, אם הצדיק אומר דיבורים לפני אנשים, לפתוח להם את הלב, לעבוד את השם, זה המטרה. אומר, והם לא מגיעים למטרה. הם נהנים מהוואו של הגרזן. אבל הם לא נהנים, יש להם התפעלות, מהחריפות, מהדרש, אבל הדברים לא נכנסו ללב, לעבוד את השם. אז הוא אומר, יש פה מצב שדבר ראשון, הכוונה לא נשלמה. המטרה הייתה לבקע את העץ, לבקע את לב האבן, וזה לא קרה. וזה פגע, אומר, וגם לצדיק יש מזה איסורים כשהוא לא הצליח. הוא אומר, זה אומר, הסביר הריג'ינר, זה הפוסק, מה שדוד המלך אומר. שומו אמוריי כי נועמו, שמעו אמוריי כי נעימו. הם שמעים את הדברים שלי כי נעים להם, זה נעים להם, זה תקף להם. אבל זה לא עשה להם, זה היה רק ישמק. וזה לא עשה בהם פעולה לעורר אותם, להביד את השם, לשנות אותם, לזחגב מריר, לתת תנועה קדימה. זה כמו יפוילח ובויקיה באורץ. זה כמו אדם שרוצה לפלוח את העץ, לפלח אותו לשתי חלקים, ובסוף הוא בוקע בארץ, אז זה רק התקלקל. זה הצער שיש באדם שאומר דיבר תוירה ותכלס לא הצליח לשנות שום דבר, אנשים שמעו, נהנו מהקונץ, אבל לא, שום דבר לא השתנו מזה. איך דווקא בברסלב גם יש דיבור על זה, רב נוסן כותב על זה בלכוס תפילן, בליקוטי הלוחס, יש לו אריכס בזה, ושם הוא מדבר על החוכמה של הצדיק ועל אויר הצדיק. הוא אומר, צריך, יש בן אדם שמקבל רק את החוכמה של הצדיק, הוא אומר, זה ההפך, זה דבר מאוד מסוכן. בן אדם שמתחבר רק לקונץ של הצדיק, מה הוא יוצא? זה סוג של פרופסור כזה לתלמוד, פרופסור לחסידות. יש כאלה, איפה זה משנה אותך? איפה זה מדבר ללב שלך? איפה אתה מקבל את האור שהצדיק רוצה לתת לך? זה אומר, הריג'ינר, שומו אמוריי כי נעימו, הם שומעים את הדיבורים שלי כי זה נעים, כי זה כיף, כי זה יפה. זה כמו יפוילח ובויקיה באורץ. לא, זה לא פעל את הפעולה שלו, והגרזן מתקלקל, והאדם שבקע בגרזן יש לו צער. צריך להיות דוי רש טויב לאמוי ודוי ורשולם לכל זרוי. לדוי רש טויב לאמוי, כי הריג'ינר הסביר שהוא דומר דברים טובים, ועל ידי זה ממתיק את הדיני, ודוי ורשולם לכל זה ממשיך שולם ושפע לכל בני ישראל. והשולם ושפע הזה מגיע על ידי ההתעוררות הרוחנית שיש לבן אדם. ולכן, אחד הדברים, וזה אפשר לומר שזה מאוד מאוד בולט, גם בקטע הזה שאנחנו הולכים ללמוד הנקודה הזאת. יש המון עומק בחסידס. הבעל שם טוב גילה לנו אור גדול, והאור הזה המשיך והתגלה בעולם על ידי המגיד, ועל ידי גם כן רב אברום המלאך ורב שולם שכנה, ואז מגיע הריג'ינר. ומה שהוא מנסה להדגיש זה נקודה אחת. אין מטרה בכל היופי ובקונס ובלומדס ובכל הדברים האלה. זה יפה, זה נהדר, זה פותח את הראש, זה מצוין, אבל זה אמור להגיע ללב, זה אמור להגיע לכליות. זה אמור להגיע לקישקס, זה אמור להגיע לבפנים ולשנות את הבן אדם, שלא יהיה שומו אמורי כנאים וכמו פעילי החבקיה באורץ, שישנה את הבן אדם מבפנים. והשטיקל הזה זה שטיקל מאוד מאוד מיוחד, שטיקל מאוד יפה, שהריג'ינר בעצם מדבר בצורה די ברורה על כל המושגים האלה שאנחנו מכירים בחסידס, ומוביל אותם לנקודה של קח את הדברים למעשה. תשנה את הדברים למה זה. כל המשוכס הגדולות והאורס הגדולות והתיקונים הגדולים קורה על ידי זה שאתה לומד תוירה, שאתה מתחזק בתפילה, שאתה מתחזק בחסד, באהבת חברים, בלזכך את המידות שלך. שם כל העביד עשה שם. כל הדברים הגדולים, גדולים, גדולים, קוראים בפרטים מאוד מאוד קטנים. באיך אתה קם בבוקר, באיך אתה נוטל ידיים, ואיך אתה מניח את הרגל לרצפה, ואיזה צורה אתה לובש את הנעליים, מה ימין ושמאל, מה ראשון, מה אחרון, ואיך אתה קושר את הסרוכים. כל הדברים הגדולים, כן, שם הם נמצאים. שם הם נמצאים. אז בואו נראה באמת השטיק לזה, זה נמצא באירין קדישין, פרשה סנויח. פוסח ואומה. פוסח ואומה. האמת היא, יש פה כמה שאלות לפני כן. אומר, אי לטלדס נויח, אני לא יודע כמה להיכנס לקטע שקשור לפרשה, כי אני לא יודע אם נספיק גם את התירוץ, אז לכן אני לא רוצה יותר מדי, מעדיף את העניין עצמו, אבל אז בקיצור רק נאמר את העניין בעצמו. זה תוירה מתוף קוף פי ווב, כן? זה בערך 12 שנה לפני שהוא נכנס לכלא. כן? יש כמה כסביית שזה תוף קוף צדיק ווב, 10 שנים יותר מאוחר, זה שנתיים לפני שהוא נכנס לכלא. עד כמה שאני זוכר, הוא נכנס לכלא מתוף קוף צדיק חס עד תוף ריש. זה היה השנים שהוא היה בכלא, ואז הוא יצא ועבר לצדיק גר. אבל זה ודאי לפני, גם אתה רואה את זה מהסגנון, ומזה שמזות פז, זה קטע ארוך, זה מלפני הכלא. טוב, אילה תולדס נויח, נויח איש צדיק, תומים היו בדרויסו, וסלויקים יסלך נויח, ככה כתוב הפסוק. אומר רשי, אילה תולדס נויח, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. אומר, אין אמס, זה בזה מתורץ, מה שלא הזכיר תכף אחר תולדס נויח, והיילד נויח. היה צריך להיות כתוב, אילה תולדס נויח, והיילד נויח, יש אמס חום ואיס יופס, נכון? זה בעיקרון תולדות, בדרך כלל זה ילדים. אז אילה תולדס נויח, שם חם ויפת. אז הוא אומר, מתרץ לך רשי, אילה תולדס נויח לו. התולדות של האדם בעיקר, זה הפעולות שלו. נויח, איש צדיק טוב, אם היו בדי רויסו וסולק, אם יישא לך נויח. ואז והיו ילד נויח שלושה בונים, כי תולדס נויח זה מה שהוא עשה בחיים, שאיש צדיק תמים, איש גם כזה מעלה בפני עצמה, שהוא הגיע, מסבירים את זה בדרך כלל, שהוא הגיע על ידי הוויידה בדור שלו, מה היה הבעיה הגדולה? הבן אדם לחברו. והוא הגיע על ידי הבן אדם לחברו, שבזה הוא היה שלם להיות צדיק. זאת אומרת, יש כל אחד, יש לו את הדרך שלו להגיע לצדקות. אין איזה משהו תבנית שכולם באותו דרך עושים את העבודה שלהם. יש אחד שדרך הבין אדם למוקי מגיע לבין אדם לחברו, ויש אדם שדרך הבין אדם לחברו מגיע לבין אדם למקום. זה תלוי בדור, תלוי במצב, תלוי באדם, תלוי בנשמה, תלוי בהרבה דברים. אצלו זה היה איש, על ידי זה שהוא היה מנץ', על ידי שהוא היה בן אדם, הוא היה צדיק, והוא הגיע לדרגה של תום אמו יו בדי רויסוב, עד את האלוקים יישא לך נויח, שהוא הלך את האלוקים יישא לך נויח. נו, אז זה דבר ראשון, הסברת לי מה זה נויח. נויח היה איש צדיק, תומים, סוליקים מסלך, ארבע דרגות. אבל למה כתוב נויח נויח? אילה תולדס נויח, איש צדיק תומים היה בדי רויסוב. למה נויח? נויח איש צדיק תומים היה בדי רויסוב. לא מתורץ. אומר גם מה שרשי אומר, איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. לשבח שכל שכן שאילו היה בדורו של אברהם אבינו עליו השלום, היה צדיק יותר. ויש דורשים לגנאי שאילו היה בדור של אברהם אבינו עליו השלום, לא היה נחשב לכלום. זה גמורה, בסנהדרין ק"ח עמוד א', רבי יוחנן וריש לקיש, גם המדרש המובא רבי יוחנן וריש לקיש, אבל אז מחלוקת, יש דורשים ויש דורשים. הוא אומר, זה תמוה, כי אתה מסתכל פשט, פשוטו של מקרא, כן? פשט הפסוק. באים לשבח אותו פה או באים לגנות אותו? לשבח. אז למה לדרוש לגנאי? והוא תמוה לדורש לגנאי, שהתורה הקדושה מעידה עליו שהוא יוצא דיקטומים, ואיך יכולים לדרוש עליו לגנאי? מה הפשט בזה? טוב, זה בעצם השאלות, ועכשיו הוא מתחיל את המאמר. אני מעדיף לשים את השאלות כרגע בצד, לא לחפש כעת בתוך המאמר את התשובות לשאלות, אלא נגיע לזה בסוף. הוא דורש את זה בדרך חסידס, זה בדרך דרוש יותר, לכן זה לא אמור להיות תירוץ ממש ישיר. בסדר? פוסח ואומר. פוסח ואומר. הנה הכסיב. כתוב בפוסוק באיוב. אלוהיקים הבין דרכו והוא יודע אס מקוימו. אלוקים הבין דרכה. כי זה ידוע. כלומר, זה ביטוי שקיים המון בתרש הריג'ינר, כי זה ידוע למי שיודע וכן הוא האמס. ככה הוא אומר. זה מה בעצם אומר? שעיקר כוונת הבורא ברוך הוא בבריאת האדם, היה להוריד נשמתו החצובה מתחת כיסא כבודו יסבורך, ולהלביש אורה הזכה והבהירה בריבוי צמצומים בצמצום אחר צמצום, כדי להכניסה בגוף החומרי האבי והגשמי, כדי שיוכל לקבלה. זאת אומרת, יש מצב שהקדוש ברוך הוא הוריד את האור הגדול של הנשמה של האדם, והמון המון המון צמצומים, עד לגוף של הבן אדם. הביטוי הזה שהוא מתחיל איתו, זה ידוע למי שיודע וכן הוא האמס, זה ביטוי שקיים הרבה בתרש של הריג'ינר. זה מעניין, זה בעיקר במאמרים הארוכים, אבל יש גם במאמרים הקצרים, גם יש לפעמים את הנוסח הזה. הנה ידוע למי שיודע וכן הוא האמס. היה סיפור שסיפר רבי יהושע גרינוולד, הרב של חוסט. אז הוא אומר ככה, שהריג'ינר פעם הגיע לאיזה בית, אני לא זוכר, זה היה שמחה סטוירה, הוא הגיע והתלכלך באמצע כי נשפח עליו נרות, אז הוא הלך הביתה, הוא לא רצה להמשיך ללכת עם מים ללוכלך, אז הכניסו אותו לאיזה בית יהודי, שם בסדיגר, ובדרך חזור מבית הכנסת הגדול, קיצור, הוא נכנס שם לאיזה בית, והביאו לו מייל אחר. אז בינתיים גר שם מלמד אחד, אז הביאו לו ספר. קיצור, היה מונח שם על השולחן, ספר, אז הוא פתח את הספר, התחיל לאיים בו, ואז הוא דפדף ואמר, ספלט דר אמס אין דר ספר. כלומר, ספר מאוד יפה, נור ספלט, נור דר אמס פלט, נוסח אחר. חסר האמס בדבר הזה. קיצור, עניין תחסינים לדעת מה זה, הסתכלו פנימה, וראו שזה ספר, זה היה כתב יד של השיחות של הריג'ינר עצמו. אז הוא אמר, והתברר רק מה, הוא היה רגיל להגיד כל פעם, שידוע למי שיודע וכן הוא האמס, כן? וזה האמת, ושם הסופר שהעתיק חשב שזה מיותר לכתוב את זה כל פעם. אז הוא מחק את זה, אז הוא לא כתב את הידוע למי שיודע וכן הוא האמס, אלא ידוע, זהו. אז הוא אמר, זה פלדר אמס, כן? כן, ככה מסבירים שזה מה שהריג'נר התכוון. הוא העתיק הכל, אבל דר אמס פלט, את המילה הזאת, וכן הוא האמס. אז הרוגס הבויסם כותב שזה הפירוש תוירס אמס או איסו בפיו. תוירס אמס, תמיד היה אומר וכן הוא האמס. טוב, למה זה? יש עוד דברים, למשל, אוי מרני, שגם כן, אנחנו רואים במשנה שרבינו הקודש, רבי יהודה הנוסי, כשהוא היה אומר, הוא היה אומר אוי מרני. וזה לא שנה נובה, כן, אוי מרני זה לא שנה נובה, שזה מגיע כשהוא אומר, תראה, הוא בעצם מסדר את המשנה, אז הוא אומר, רבי יהושע אומר ככה, רבי עקיבא אומר ככה, ואוי מרני, זה כמו שכותבים, נראה לי, ולעני הזדהיתי נראה, כאילו, ואני הקטן חושב, זה לא שנה נובה, אוי מרני, שכך וכך. אבל, ובאמת משם מגיע הביטוי הזה, ואת הביטוי הזה אתה רואה שגם אצל הריג'נר היה אומר הרבה פעמים באמצע התורס, זה גם כן, בתורס הכתובות זה לא נמצא, אוי מרני, הם השמיטו את זה בדרך כלל, כי דבר שמאוד חוזר על עצמו, חלק מהמקומות זה נשאר, אבל אוי מרני, וגם כך נהיה המנהג בריג'ן, בכלל, כל הריג'ן היה נקלח, שהצורה שהם אומרים תורס זה אוי מרני. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז מה הוא אומר, כן? אז פוסח ואומר, אלוקים אבין דרכו, ידוע למי שיודע וכן הוא האמת, שעיקר כבונס אבוי רברוכו בבריאה סעודום, היה להוריד נשמתו החצום מתחת כיסא הכבוי לא יסבורך. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הצמצום הזה? את כל העולם הזה? בשביל להביא את הנשמה של האדם לתוך העולם. זה המטרה, זה הכל. יש את אור הנשמה, יש בכל העולם, יש חושך. כל העולם יש ירידת אור, הרמב"ן בשער הגמול כבר מדבר על זה, ועוד, יש, הכל העולם הזה מלא צמצומים, אבל הנשום נשארה תאורה, הנשום נשארה נקייה, היא נקודה של אור, והאור הזה, הזך והבהיר, מצטמצם, צמצום אחר צמצום, ועוד, זה כמו, אולי ניתן משל גס, בסדר, משל ממש גס, אבל זה רק בשביל להבין את העניין, יש תחנת כוח, בחדרה או באשקלון, שמייצרים חשמל, בסדר? כוח אלקטרי, שמגיע עד לפה ונמצא פה כנורה, כמזגן, נכון? הנה, הדברים האלה קיימים. אם אתה תיקח את הפלורוסנט הזה, כן, ותחבר אותו ישירות לטורבינה ותחנת הכוח בחדרה, מה יקרה? זה יתפוצץ. זה לא יכול לקבל כל כך הרבה כוח אלקטריסטי, כוח אלקטרי כזה חזק, זה לא יכול לקבל, זה יתפוצץ. מה עושים בשביל שהכוח העצום הזה של הכוח האלקטרי שמיוצר מפחם או מגז וחדרה יוכל להגיע עד לפה ולתת לנו אור, לתת לנו מזגן, מעברר או מה שצריך? שנאים. מה זה שנאים? טרנספורמטור שהוא הולך, לוקח את האור הגדול הזה, את האור, כן, את האנרגיה הגדולה הזאת, מפצל אותה ומקטין אותה, ואז יש עוד טרנספורמטור ועוד טרנספורמטור. כמה טרנספורמטורים יש מפלורוסנט הזה עד חדרה? הרבה. ויש עוד פעם, מצמצם את האור, מצמצם את האור, מצמצם את האור, עד שהאור, האנרגיה מגיעה לדרגה כזאת שיכולה להיכנס לפלורוסנט הזה ולהעיר. מה יקרה אם יהיה מצב שאתה תחבר את הפלורוסנט הזה, זה יהיה ריבוי אנרגיה, ריבוי אור, הוא לא יוכל לקבל את זה והתפוצץ. עוד פעם, זה משל מאוד מאוד גס. אנחנו רואים על כוח אלקטרי, זה כוח מאוד, מאוד גשמי לעומת האור הרוחני. אבל דומה לזה, כן? יש גם באור, ריבוי, באור הרוחני שיורד. אם ירד האור הרוחני לתוך העולם, ובמצב שאין צמצום לקבל את זה, לצמצם ולהכניס את זה, שיכנס לכלים שלנו, מה יקרה אז? יהיה ריבוי אור. זה דבר שקרה בהיסטוריה. קרה בהיסטוריה, אני לא יודע לקרוא לזה היסטוריה, אבל כולנו יודעים את הסוד, את הסיפור של הקודים, נקודים וברודים, שמרומז באלה המלוכים אשר מולכו בארץ אדוים לפני מלוך מלך לבני ישראל, שכשהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, זה ביוזיין, אלול זה התחיל, יצאו אורות גדולים, והאורות האלה נכנסו לכלים שזה היה בחד סנחה, כמו שזה כתוב בזוהר הקודש, ולא בצורה של שילוב, אלא כל אחד היה הנועם לוח, ואז הגיע האור, והכלים לא יכלו להחזיק את האור הזה, כי זה היה יותר מדי, הרבה יותר ריבוי אור, זה היה יותר מדי בשבילם, והכלים פשוט נשברו. וברגע שהכלים נשברו, אז האור, ניצוצות האור נפלו למטה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, מרחפת, זה רפח מת. זה ריש פי חט ניצוצים שמתו, הם פשוט נפלו מהמקום שבו הם היו אמורים להיות, ונפלו למקומות מאוד נמוכים. ואז ככה זה קרה לכל אורך הספירות, לכל אורך כלי האור שבאו להתגלות בעולם, והגיע מצב שהיה נפילה, שביר עשה כלים. זה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל, זה כל הרשימה שיש לנו בסוף פרשס וישלח, את כל הרשימה של המלאכים שמלכו, עד המלך השמיני, שזה כבר מהתיקון, שאז מגיע המלך החדש, ואז כבר האור מותאם לכלים, ואז מתחיל להיבנות העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, אילו מהצילוס, בריאה, יצירה, עשייה, עד העולם שלנו, זה דברים שכל המקובולים מלאים מזה, וחסידס בנויה על זה, זה דברים מאוד מאוד פשוטים וידועים, ככה דברים עובדים. זה כל הנושא של שביר עשה כלים, בקיצור נמרץ ממש. כל העבודה שלנו בעולמה הזה, זה בעצם לעשות את רצון השם ולהעלות את אותם ניצוצות קדושים שנפלו למקומות הנמוכים האלה, להעלות אותם חזרה על ידי עבודתנו, תורתנו, תפילתנו, על ידי מסירות נפש, על ידי כל מה שאנחנו עושים בעולם, להעלות את אותם ניצוצות הקדושים ולהביא אותם חזרה אל הקדושה. עכשיו, אנחנו אמרנו, כל המטרה של בריאה סוילום, כל המטרה של בריאה סוילום, כן, זה ידוע למי שיודע וכן הוא האמת, עיקר כוונת הבורא ברוך הוא בבריאה סאודום, היה להוריד נשמתו החצובה מתחת כיס היעקבויד, להכניס אותה באור, בגוף החומרי, העווה והגשמי, פגרפט, כן, הוא עווה, הוא מעובה, הוא גס, כדי שיוכל לקבלה, ואת הנשומה הזאת עוברת הרבה צמצומים, אם הנשומה הייתה מגיעה אור טהור, כמו שהיא באמת, ונכנסת לגוף, הגוף לא היה יכול להכיל אותה, זה היה מדי מתוק, הוא היה משתגע. הוא לא היה יכול להכיל את זה, זה ריבוי אור. אז לכן מה קורה? זה עובר הרבה הרבה צמצומים והסתרות וחושך, ועכשיו כשזה איזה אור עמום כזה, קצת אנרגיה חלשה, אז הגוף יכול לקלוט את האנרגיה הזאת ולחיות איתה בסוג של הרמוניה, כן? סוג של חיים. אבל מה קורה? כדי שיכול לקבל, אם לא, אם זה יבוא ממש האור כמו שעצמו, שלא יתבטל הגוף מהיכנו, מחמת ריבוי האור, זה מושג שאנחנו מכירים בלכי שבס, ביטול כלי מהיכנו, כלי מוכן למשהו, אתה שם עליו מוקצה, ואז הוא נתבטל מהיכנו, הוא יתבטל ממה שהוא מוכן, הוא נהיה מוקצה. בסדר? זה ביטול כלי מהיכנו, הוא נהיה אסור בשימוש, ואסור לעשות את זה בשבת, זה עוד נושא. הריג'ינר משתמש עם הביטוי הזה, אומר, אם האור יגיע אל האדם, בצורה לא מאוזנת, לא מצומצמת, אלא יותר מדי, יתבטל הגוף מהיכנו. הגוף יתבטל ממה שהכינו אותו, מהמטרה של הגוף. והיוקב מחמת ריבוי האור, יותר מדי אור הגוף פשוט יתבטל, הוא לא יוכל להתקיים. והיה כוונתו בזה, הכוונה של כל הצמצומים האלה להוריד את הנשומה הזאת לתוך הגוף הגס, כדי שיקבל תענוג ושעשוע מן האדם, בהיטיב דרכו ללכת בעבוד הסבוי רייס בורך, בזיכוך חומרו וגופו. המטרה היא שיעלו שעשועים לפני השם יסבורך, דווקא מתוך המצב הנמוך שבו האדם נמצא, דווקא מתוך החומר הגס והעווה, ואיפה שהאדם נמצא בעולם הזה, משם האדם יזכך את החומר שלו, יזכך את הגוף שלו, ועל ידי זה יקבל תענוג ושעשוע מן האדם, כשהאדם מיטיב את דרכו, וזה קורה לא רק באדם, אלא בכל הדברים, שבאו לכלל עשייה ויצירה, ובריאה והצילוס, ודומם, צומח, חי, מדבר. כל הדרגות השונות, שיקבל האדם מכל הדברים הנ"ל, אוי מלכוס יסבורך. ברגע שבן אדם משתמש בעולם בצורה הנכונה, הוא בעצם מקבל עליו אוי מלכוס שומיים, דרך הדברים שקיימים בעולם, דומם צומח חיים מדבר, הדברים שעשייה יציר הפריאה הצילוס, אז האדם מעלה את עצמו, וכמו שהלשון של המסילת השורים, הרמח"ל, כי עילוי גדול הוא לנבראים כולם ביותם, משרתי האדם השלם הקדוש בקדושתו יתברך, ואז הוא בעצם הוא מתעלה וכל העולם כולו מתעלה עמו, כל העולם עולה ונהיה כלי לגילוי מלכוסו יסבורך, והכלי הזה צריך לקרות דווקא מתוך מצב שבו האדם נמצא באוילום הזה ומתמודד עם הבעיות של האוילום הזה ועם האובי ועם החומר הגס, ומשם הבן אדם יתעלה. האמת היא, דיברנו על זה, וזה נמצא, נראה לי, בשיעורים, המיימר ארוך ויפה מאוד של אדמר הזוקן בתויר אויר, של הבעל התניה, בתויר אויר, בפרשס נויח גם, כן? זה נקרא מים רבים, לא יוכלו לך ביסס האהבו. שם הוא מדבר בהרחבה גדולה על כל העניין הזה, אומר, יש את האורות הגדולים מאוד, שנפלו למקום נמוך מאוד, ודווקא מה שנקרא אורות עולם התוהו, התוהו זה אוירויז דתויו, אורות של עולם התוהו, מה זה בעצם עולם התוהו? העולם ההוא שבו כל אחד אמר עניים לוח, ואז בעצם כל, היה ריבוי אור, והריבוי אור גרם לשבירת הכלים, והאורות שיצאו שם בעולם התוהו הם אורות מאוד מאוד גבוהים. עכשיו, אחר כך הגיעו אורות מועטים יותר, נכון? מצומצמים יותר, שהם יכלו להיכנס אל הכלי, ואז נוצר עולם התיקון. אז בעצם הניצוצות הקדושים שנפלו למקום הנמוך, הם ניצוצות הרבה יותר גבוהים. איפה הם נמצאים היום? אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. מה זה אדום? אדום זה טייבה. למה הוא נקרא אדום? על כן קרא שמו אדום. כי כשהוא רואה את האדום האדום הזה, עשיו, הוא לא יכול להתאפק. נכון? ותצוק לי לתוך הפה, תשפוך לי לתוך הפה, הוא לא מסוגל אפילו לאכול כמו בן אדם. על כן קרא שמו אדום. אדום מסמל את התאוות, הבהמיות של האדם. והוא אומר, ודווקא המלוכים האלה מלכו בארץ אדום. זאת אומרת שהניצוצות הקדושים האלה מארץ אדום הם ניצוצות שבגדול, במקור, הם אורות מאוד מאוד גבוהים. ולכן גם בתיקון שלהם, בסופו של דבר, הם אורות מאוד מאוד גבוהים. הם כוחות עצומים. וכשהאדם מתמודד עם החיים, כשהאדם גס וחומרי מגלה את מלכוס או יסבורך, על דומם צומח חיים מדבר, בכל הדרגות, הוא מביא את האורות הגדולים והגבוהים האלה, של אוי למטוי הוא מביא אותם אל התיקון. וזה בעצם מיימר שלם, זה נתפס נראה לי גם בחסידס מבוירס, תחת הכותרת, בעבודת התפילה, תחת הכותרת תפילתם של בעלי עסקים, כי במאמר הזה, האדמר הזוג, הבעל התניה, כותב תוך כדי, הוא כותב שלכן יש מעלה בתפילתם של בעלי עסקים יותר מתפילתם של יויש ואויהל. אומר, האנשים שיושבים באברכים, שיושבים ולומדים, הם מתעסקים עם הגוף, אבל הם לא מתעסקים עם דברים מאוד נמוכים. אבל לעומת זאת, בן אדם שיוצא לעבודתו לעדי ערב, אז מה רבו מעשיך השם? כן, יצא לנו פה לבלעשה ערב, מה רבו מעשיך השם? הוא מתעסק עם כל המעשים האלה, ועל ידי זה הוא מגיע אחר כך לביס מדרש, הוא מגיע לבית כנסת ומתפלל, ואז הוא מעלה את כל הניצוצות האלה שהיו איתו, שהוא התעסק איתם, מעלה אותם אל מקוימם, והדבר הזה הוא בעצם המשכה גדולה של אורות מאוד מאוד גבוהים. ההפך, הוא מתקן את האוירויז דה טויו, אוירויז דה טויו, שזה אורות מאוד גבוהים במקור, ומי שרוצה באמת, יש, היה גם שיעור על זה, שזה נמצא איפה שיש את השיעורים, יש שיעור שלם על הנושא הזה של המיימר הזה של בעל התניה. הדבר הזה נמצא גם בתרס קומרנה, בהרחבה, זה בנויצר חסד, על אובס, הוא כותב את זה על המשנה, אהוב את המלאכה, הוא שנא את הרבנות, אז הוא מספר שם שהוא מדבר על המלאכה, שזה האבוידה של הניצויצס, וזה חי פעמים טל, כן, שזה גימטריה שבס, למטס מלוכס, ולמצוא את החיות שבכל דבר, ודווקא על ידי שהאדם מתעסק עם העולם, וחי את העולם, ואוהב כל דבר, מגלה את האהבה ואת החיות האלוקית, שיש בכל פרט ופרט, אוי ושם מלוכו. אדם עובר בחיים שלו עבודות, הוא עבד עבודה אחת, ואז פיתרו אותו, שהוא התפטר ועבר לעבודה אחרת. זה לא דברים שקורים סתם. זה דברים שהם חלק מהתיקון של הבן אדם בחיים. הוא צריך לעבור מקומות מסוימים, עבודות מסוימות, מלאכות מסוימות, ועל ידי זה לתקן ולהעלות ניצוצות מסוימים. ולמצוא נקודת חיות בכל פרט ופרט בחיים. ויש 39 מלוכה שכוללות את 39 הדברים שיש בעולם, ובכל אחד ואחד מהם אדם צריך למצוא את החי, ועל ידי זה שהוא מוצא את החי, את החי החיים, את החיוס האמיתית, בכל אחד מהלמתת מלאכות, י' ח' כפול למתת, 18 כפול 39, גימטריה שבת. ואז מגיע היום שכולי שבס. הקומרנר מעריך בזה על פי דרכוי, והוא מספר שם שהוא הרי היה אחיין, הקומרנר, כן? רבי צר קייזיק מקומרנר היה בן של רב סנדר קומרנר, שהיה אח של רב מוישה מסמבור, נכון? אתם נכדים של סמבור, נכון? אבל רב מוישה מסמבור, הוא מספר שם, הקומרנר מספר שם שדוד שלי, רב מוישה מסמבור, אומר פעם אחת הוא יצא לדרך והוא עבד כל היום לפרנסתו, הסתובב בין הכפריים, והתעסק איתם, ופה ושם, וקנה ומחר. ואז הוא חזר, הלך להתפלל מנחה, הייתה לו התעוררות גדולה מאוד, אור גדול מאוד במנחה, התלהבות גדולה מאוד בתפילת מנחה. אז הוא אומר, הוא הרגיש מאוד רע, מה, איפה הנשום שלי מגיע? אם אני אתעסק כל היום עם גויים, פתאום אני מרגיש התלהבות בתפילה? אז הוא פנה לאחיו, רבי איזיק, מרבי צריקה, מזיליצ'ויבר, הוא הגיע אליו לשאול אותו, רב הרש דידיצ'ויבר, הוא פנה לאחיו רב הרש דידיצ'ויבר, רב צבי מזידיצ'ויבר, ואמר לו, מה פשט? אולי הנשמה שלי מקליפס נויגה, אולי הנשמה שלי מהקליפות שאני נהנה מזה, אני מדבר עם גויים, מתעסק עם גויים, ואז יש לי תפילה שמתעוררת עוד, וקומרנה מספר שם שהדוד שלו, רב צבי מזידיצ'ויבר, ענה לאחיו, רב מוישה מסמבור, הוא ענה לו שלא. תדע לך שעל ידי זה שהתעסקת היום על ידי הגויים ואחר כך הגעת בתפילה והעלית את כל הניצוצות האלה, אז על ידי זה קיבלת מהם שפע הרבה יותר גדול. ואת היסוד הזה גם כותב הבעל התניא, ולכן הוא מגדיר שתפילתם של בעלי העסקים היא תפילה גבוהה יותר. היסוד הזה נמצא גם בליקוטי מהר"ן בתרי"ל עמוד ד', יש מיואי שחובץ חיים, יש שם את כל הדיבור הזה לשוינויס הגויים, כל השפות של הגויים, שעל ידי שאדם נמצא הרבה פעמים בחיים שהוא לא רק מתעסק עם גויים, הוא מדבר בשפות של גויים. הוא מדבר איתם בשפה שלהם והכל, ואז הוא יורד למקום מאוד נמוך. ואם יאמר לך האדם, רב נחמן מביא שם, שיש בירושלמי בטייניס, אם יאמר לך האדם, היה אלוקיך, אמור לו בכרך גדול שברומי. אם יאמר לך האדם, היה אלוקיך, אמור לו בכרך גדול שברומי. מה זה בעצם אם יאמר לך האדם, היה אלוקיך? מי שואל היה אלוקיך? ואומרם היה אלוקיך. רבינו יוינה מסביר, שכשאומרים היה אלוקיך, הם מתכוונים שהם האלוהים. הם מתכוונים להטריס, הם מתכוונים להשפיל, לבזות, ללעוג. זאת בעצם השאלה, יהיה אלוקיך. ומצב כזה, אדם שואל, מאיפה יש? מה יש? אני האלו. הוא מזלזל בך. תענה לו, איפה שאתה חושב שהוא לגמרי לא נמצא, דווקא שם הוא נמצא. אמור לו בכרך גדול שברומי. תשם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שאתה חושב שהוא לגמרי לגמרי לא נמצא, שם הוא נמצא. ושם הוא נמצא ביתר סט וביתר עוז, ושם נמצאים האוירוס דטויו, האורות הגבוהים מאוד, הגדולים מאוד, שהם פשוט גדולים מדי להיכנס לכלי, לכן הם נפלו ונמצאים שם. ואנחנו בעצם מעלים אותם לידי העבודה שלנו. האמת היא שזה נושא שנמצא, אנחנו יכולים לעבור עכשיו, נראה לי חסידות, זה נמצא בכל מקום. באמת נמצא בכל מקום. אבל אתה, אני גם מדבר על זה עוד פעם בפרשת משפוטים, בהרחבה גדולה, דווקא יותר קשור ללשונות הגויים, כמו שבליקוטי מהר"ן. זה נמצא באמת בכל הספרי חסידות, לכל האורך והרוחב, היסוד הזה. פה הריג'ינר גם בעצם מדבר על העניין הזה, והוא אומר, אנחנו ירדנו לעולם בנשמה גבוהה מאוד, שעברה צמצומים רבים, להגיע לתוך גוף חומרי, ומשם דייקה לגלות את האויל מלכוסו יסבורך, בדומם צומח חי מדבר, מתוך האובי והגשמיות. כי הנה כסיב, אנחנו ממשיכים את הלשון של הראשונה, כי הנה כסיב, בראשיס בורו אלוהיקים. אלוהיקים בגימטריה הטבע, ככה מביא השלו הקודש, הראשיס חוכמו, אמרמק, כולם מביאים את הגימטריה הזאת, את הטבע, גימטריה אלוהיקים. כי הבוי רבורכו צמצם אורו יתברך בבריאת העולם בחוכמה, בכמה צמצומים, ולבושים וכיסויים, בכל הדברים שבאו לכלל הוויה, שכל אחד ואחד, לפי מזגו וטבעו שהיה באיס הבריאה, בעת שעלה ברצונו הפשוט לברותו, כך נצמצם אורו הרב בכל דבר ודבר, לפי טבעו ומזגו, כדי שיהיה קיום לכל דבר ודבר. הוא אומר פה חידושים נפלאים ממש, הראשונה. ממש חידוש נפלא. אני לא מצאתי, אני חיפשתי, ולא מצאתי, בספרי החסידס, שידברו על זה בצורה כל כך ברורה, כמו שהוא כותב כאן את הדברים האלה. אבל הוא אומר כאן, כך, לפחות לפי איך שאני מבין את זה, אולי אני טועה, אבל לפי איך שאני מבין מה שהוא מתכוון להגיד, הוא אומר ככה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה, יש ראשית הכל, נכון? איפה הכל מתחיל? איפה עץ חיים מתחיל? צמצום. יש צמצום בקו. מה זה הצמצום? היה מצב שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הכל היה אויר אויס בורך, פה אנחנו מתחילים, פה עץ חיים מתחיל, הכל היה אויר אין סוף, ממלא את כל המציאות, ואז הקדוש ברוך הוא לא יכלו לברוא פה כלום, האין סוף ברוך הוא לא יכול לברוא פה כלום, למה? כי הכל אור אין סוף, הכל התבטל. אז מה קרה? היה חלל, נוצר חלל, כן? כמו כדור, מקום ריק, חלל, כמו חילול השם, כן? מקום חלל, שבו אין את הקדוש ברוך הוא, אין את האור האלוקי, ולתוך החלל הזה נכנס קו, שזה הצמצום, צמצם אורו, ואז נכנס קו של אור, ומזה התחיל להיברות כל הדברים, האודום קדמוים, והצילדוס, ובריא, הצירי, העשייה, ועולם התור, ועולם התיקון, והקודים, וקודים, וכל התיקונים האלה, הכל התחיל מהמצב הזה. אז יש צמצום, ואז חלל. עכשיו, למה בעצם נהיה צמצום? למה נהיה צמצום? הצמצום הגיע כדי שיהיה בריאה. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על זה בצורה כללית. הצמצום הגיע כדי שיהיה בריאה. כדי שיוכל להיברא משהו. הריג'נר מדייק את זה עוד יותר. הוא אומר, תדע לך, זה לא רק הצמצום נהיה כדי שיהיה בריאה. הצמצום נהיה כדי שאתה תהיה פה בצורה הזאת, בחיים האלה, במצב הזה. אם היה יותר אור אלוקי בתחילת הצמצום, אתה עכשיו לא היה כואב לך הרגל. אז הקדוש ברוך הוא מראש, לא רק עכשיו, הוא כן, תן לו ככה. לא. מראש, כשהוא בא לברוא את העולם, הוא ישב וחשב, כמה צמצום צריך בשביל שאתה ברגע הזה תעבור את הדבר הזה. שאתה תרגיש עכשיו ככה עם כל הרגשות שאתה מרגיש. הצמצום הוא לא משהו שיהיה בריאה, אז יש צמצום. הצמצום מחושב לפי כל אחד ואחד, בכל מצב ומצב, בכל רגע ורגע, עם כל מה שהוא עובר, עם כל הפרטי פרטים של הפרט הכי קל והכי עדין והכי רחוק. יש פה איזשהו ריחוק מאלוקות במצב כזה, בשביל שיוכלו להגיע לדבר כזה. וגם זה נלקח בחשבון. בראשית כל הצמצום, בראשית כל הדברים, לפני הכל, אתה היית במחשבה, אתה עלית במחשבה, חשבו עליך ולפי זה בנו את כל המערכת. זה לא רק עליך, זה עליך ועליך וכל אחד, זה כולם נזכרים וזכיר רע אחס, אבל אצל כל אחד ואחד אין פרט שלא נלקח בחשבון, אין... בין איוב לאויב נתחלף לי. יש פה מצב שכשבו הוא פספס אותך, לא, הוא פשוט לא קלט. אין דבר כזה. דרך אגב, הדברים האלה, זה נפלא ממש, זה חיזוק נפלא, וזה גם, לא ראיתי את זה כל כך מבואר בספרים בצורה ברורה. אפשר להבין את זה? בדיוק מהסיפור של איוב ואויב. הפסוק באיוב מספר לנו, כן? איוב מגיע עם שאלות. למה אני ככה סובל? למה אני ככה עובר? מה עשיתי? והוא שואל שאלות קשות מאוד, וכל ספר איוב זה השאלות, והחברים שלו אליהו בן ברחל, וכולם מנסים לענות לו ולהסביר לו, ו... אליפז מארץ, קיצר, כולם חושם, היה אליפז מארץ, כאילו הם מתווכחים, הם מסבירים לו, והוא לא מקבל וכן מקבל. ואז ויען אלוקים את איוב מן השעורה ויאמר, הקדוש ברוך הוא עונה לו, מה הוא עונה לו? איפה היית ביוסדי ארץ? זאת אומרת, מהרגע שהבריאה נוצרה, אתה נלקחת בחשבון עם כל מה שאתה עובר. אתה בא ושואל איוב לאויב נתחלף לי? הידעת ההתלדת יעלי סלע, חולל הילות תשמור. וכמו שהגמור בבסרה מסבירה לנו את הפסוקים האלה, אתה יודע לחשב מתי יעלי סלע נולדים לשלוח את הנשר להציל אותן? אתה יודע מתי הילה שהיא צריכה ללדת, היה לו זורח מוצר ולידה אצלה, ייסורים נוראים. ותוך כדי שעובר את היסורים הנוראים האלה, מגיע נחש ומקיש אותה. ובאו שלא, מה אתה רוצה ממני? די! לא מספיק שאני עכשיו יולדת, לא מספיק שהכאבים האיומים של לידה של הילה, עוד מגיע נחש עכשיו? איפה רחמים שלך? הנה פה. הילה הזו רחמה צר, והיא לא יכולה ללדת עליה, אם כן בנוחוש מהקישו, והיא למלא מקדים רגע אחד, או מאחר רגע אחד, אז היא מתה. והוא מגיע בדיוק בזמן, ונושך, כי פה הרחמים נמצאים. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עונה לאיוב, ומה הוא אומר לו? איפה היית ביסדי הארץ? משם לקחתי בחשבון כל פרט ופרט, וכל איסורים ואיסורים, וגם כשנראה לך שנהיה המצב עוד יותר גרוע, ועוד יותר רחוק, זה נלקח בחשבון מתחילת הצמצום והמשוך הסקב, כל פרט ופרט שעובר עליך. כך נברא העולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הצמצום והקב, שזה נצטמצם, תראו את הלושן שלו. אומר, הקדוש ברוך הוא צמצם אורו, זה אנחנו לא מהצמצום, בכמה צמצומים, לבושים וכסויים, בכל הדברים שבאו לכלל הבעיה. שכל אחד ואחד, לפי מזגו וטבעו, שהיה בעיס הבריאה, בעת שעלם ברצונו פשוט לברותו, כך נצמצם אורו הרב בכל דבר ודבר, לפי טבעו ומזגו כדי שיהיה קיום לכל דבר ודבר. כל פרט, וכל דבר זה לא רק חפץ, אלא גם תחושה, הרגשה, מצב. כי אלוקים בגימטריה הטבע והוא סוד הצמצום. וזהו בראשית ברא אלוקים, דהיינו, בראשית הבריאה, בעת בריאת העולם, ברא כל הברואים בסוד אלוקים. סוד הצמצום, סוד הטבע. כי הוויה ברוך הוא סוד התפשטות האור בלא צמצום, ואלוקים הוא סוד הצמצום, זה בראשית ברא אלוקים. זה פשוט, פשוט, כן. בראשית ברא אלוקים, רשי מביא על המקום שזה מידס הדין, והוויה מידס הרחמים. אבל אומר, הריז'נר מסביר שלפי מה שאנחנו יודעים, שאלוקים זה הטבע, אלוקים זה ההסתרה, זה מידס הדין, שלא מתגלה אוירו יסבורך, אלא בצמצום, שזה גבורה. מיד עשה גבור הזה, מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך, לא תקבל, אבל האמת היא, בסוד הכיווי, כמו שלמדנו מהרמח"ל בדרוש הכיווי, הוויה, זה בלי סיבה, לא מגיע, כן מגיע, אין שום חשבון בעולם בכלל. דיברנו על זה בעבר, משכוח, מואגוין, הם כולם מדברים בהרחבה על הנקודה הזאת, ששם הוויה מגלה את הנקודה של המשוח הסחס די השם בלי גבול, בלי סיבה. משכוח, כמו מסביר את זה, אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה היה כי מישהו עשה משהו טוב ומשהו בסדר, אז הגיע לו פרס? לא, כלום, אף אחד לא עשה כלום, והקדוש ברוך הוא יצר וברא עולם שלם. לא כי הגיע למישהו משהו. כשאנחנו מזכירים את שם הוויה, שמה זה הוויה? מהווה ויוצר את העולם, מהווה את ה... היווה את העולם, אז עשה... תחשוב על השם, כן? אסור להגיד אותו, אבל השם, המשמעות שלו, היווה את העולם ומהווה את העולם בכל רגע ורגע. מה זה בעצם אומר? זה כי מישהו עשה משהו טוב? כי מישהו מגיע משהו? לא, כי הוא בא לחסד, זה בא לרחמים. הבלתי בעל תכליס, בלי גבול בכלל, ולכן הוא יצר את הכל. כבוי כביסי הוויה, לישועס חו כביסי הוויה. אנחנו מקווים לישועס הוויה, שבלו מגיע לנו, ואין גבול, ואין תכלית, ולכו נקבל. כי הטוב כאילו יכולו רחמךו, והמרחים כאילו יסמו חסדךו. אין גבול לטוב ולחסד של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מקווים לקבל את הטוב ממנו, לשאול אותך כביסי השם. עכשיו הוא אומר, אבל איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בראש יסבורו, אלוקים. באלוקים, במידת הטבע, במידת הדין, במידת הגבורה, בצמצומים, ומצב שאין ריבוי אור. ולכן בן אדם עובר כל מיני קשיים. וזהו, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כתוב בפוסק ממש סוד, אבי אלוקים ארץ ושמיים. אומרים חז"ל, שעמד ושיתף מידת הרחמים למידת הדין. כן? זה רשי מביא את זה. כי הוויה הוא סוד הרחמים. סוד התפשטות האור בלי צמצום. ואלוהיקים ומידס הדין סוד צמצום האור לכל אחד ואחד לפי טבעו ומזגו כנל. ותכלית בריאת האדם הייתה כבון הסבויר ברוך הוא, כדי שיקבל השם יסבורך ממנו תענוג ושעשוע, שכשיקבל עליו אוי מלכוס היסבורך מכל הדברים הנל. לביל תהיה לך אחר חומריות ועביות גופו, רק לילך אחר רוחניות וחיות השפע האלוקי השוכם בתוך כל הדברים הנ"ל. מה העבודה של האדם? לגלות את אלוקותו יתברך בתוך המציאות. לא לפרוש מהמציאות. לא לברוח להרים הגבוהים. לחיות פה בעולם הזה, ירו את השם קדושיו. כי אין מחסור לרעב. ירו את השם קדושיו. תהיה לכם יראת שמיים. כי אין מחסור לרעוב, זה לא מפחיד, זה לא קשה. זה לא מפחיד, זה לא נורא. כי אין מחסור לרעוב. כפירים, יש אנשים חזקים, עשירים, רשו, נהיו עניים, ורעבו, נהיו רעבים. ודר שהשם לא יחסור כל טוב. לכו בונים, אפילו ילדים צעירים, אפילו צעירים שבנים שאוהבים את החיים. לכו בונים, שמעו לי, יראת השם מלמדכם. גם אתם יכולים ללמוד את יראת השם. מה, זה לא מתאים רק לזקנים שכבר שברו את כל הטייבס וכבר אין להם שום דבר עם העולם? מה זה? אני מקריא עכשיו את הפסוקים עם הפירוש של המלבים. יראת השם עמדכם, לכו בנים שימו לי, גם בנים, שיראת השם עמדכם. מי או איש אחוף עץ חיים? באדם שאוהב את החיים, רוצה את החיים, אוהב ימים לראות טוב. האדם שאוהב את החיים, אוהב לראות טוב בחיים וליהנות בחיים. מי האיש שחפץ חיים אוהב ים לראות טוב? מתאים לו יראת השם, מתאים לו עבודת השם. כי מה זה עבודת השם? נצר לשון חומרו, ושפתיך מדבר מרמו, נכון? נצר לשון חמרה, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב. אל תחיה בערים, כי בערים אין לך סור מרע, וגם אין לך עשה טוב. אתה לא חיים בני אדם, אתה לא יכול לעשות טוב לאחרים. סור מרע ועשה טוב. בקש שלום, במקום שבו יש מחלוקת ויש התמודדות, בקש שלום ורודפיו. תרדוף את השלום גם במקומות שהוא קשה להשגה. כי זה עיקר עבודת השם. עבודת השם זה לא לברוח מהחיים ולהימלט ולא להיות איתם, אלא דווקא לחיות את החיים ולחיות בתוך המציאות של העולם, ומשם דווקא להעלות את עיר השם ולגלות את מלכותו יתברך. כי זה עיקר התענוג והשושה, ובשביל זה נוצרנו, ודווקא בצורה הזאת. והעניין היא שהאדם בעצם מתמודד בחיים, ועובר קושי, ובתוך הקושי הזה הוא גם זוכר את השם יזבורך, וחי את השם יזבורך, את אחי זה השפע הליקי, הוא מעלה את הדברים האלה, למרות שהם דברים נמוכים, הוא מעלה אותם ומקרב אותם אל הקדושה. וזה לא ישיג ויגיע, אומר להגיע למצב כזה, שאדם רואה מציאות ורואה בתוך זה את הרוך ניאס ואת השפע האלוקי, לזה לא יגיע, לזה לא ישיג ויגיע, רק בזיכוך חומרו וגופו. אדם מזכך את החומר, מזכך את הגוף, ועל ידי זה, כדי שעל ידי זה יגדל אור נשמתו, כמו שהזכרנו כמה פעמים. וימצא מין אסמין אויבן נאיור, ואז בעבוד כזאת ימה לרצון יסבור שהיה בעיס בריאה סוילה. עכשיו, אני חשוב לי להדגיש את המשפט האחרון, שהוא מאוד מאוד חשוב. דיברנו עד עכשיו דברים שהם מובעים הרבה בחסידס. ופה הריז'נר, עוד פעם, יש פה כמה וכמה חידושים, אבל פה הריז'נר גם מחדש פרט מסוים. אומר, איך עושים את זה? איך עושים את זה? איך האדם מגלה את אוירו יסבורך בתוך המציאות? אמרנו, האדם צריך להיות בתוך המציאות, בתוך החיים, ודווקא על ידי שהוא חי את החיים, על ידי זה הוא מגלה את אוירו יסבורך. אבל איך? על ידי שהוא חושב על דברים, על ידי ש... איך? אז בואו הוא מדגיש מאוד מאוד. זה לא ישיג ויגיע, זיכוך החומר והגוף. זיכוך החומר מהגוף, התגברות על התאוות, שעל ידי זה יתגדל אור נשמתו, כמו שהזכרנו כמה פעמים, זאת אומרת, הוא מדבר על זה כמה פעמים, אבל שעל ידי שהאדם מזכך את הגוף, הנשמה מהירה יותר, וימצא מין אסמין אבן נאיר, התהליך של להעלות את הניצוצות מעולם התוהו, התהליך של להעלות את כל הרפח מת, את כל הרפח ניצוצין האלה, שנמצאים ונפלו לכל מיני מקומות, הוא איך? לא ללכת לחפש אותם ולהתעסק איתם, לא, ממש לא. אתה צריך להביא את האור האלוקי שנמצא בך. יש אורות של עולם התיקון ויש אורות של עולם התוהו. אורות של עולם התוהו נפלו ונמצאים היום בתור מולובשים בכל מיני תאוות בהמיות שקיימות בעולם. שם ישמור ויציל, אבל שם הם נמצאים. זה הנפילה, זה הניצוץ הקדושים שנפלו רחמנא ליצלן לכל מיני מקומות נוראים ואיומים. אנחנו רוצים להעלות אותם, בשביל זה אנחנו פה להעלות אותם. איך מעלים אותם? אתה יודע איך מעלים אותו אומר לך הריז'נר? יש דבר כזה שנקרא מוצא מינס מינוי וחויזר ונאיור. מה זה מצא מינת מינו וחויזר ונאיור? זה הלכה שקיימת בירדיה. לגבי נפל תערובת לתוך מקום שכבר היה בו תערובת והתבטל. כאן יש דין ביטול בשישים נניח. היה בו תערובת והתבטל. ואז נפל עוד פעם יש דין שמצא מינת מינו. הם מתחברים ביחד. וחוזר ונאיור. והוא שכבר התבטל מקודם פתאום מתעורר מחדש. לא, אתה רוצה להחיות את הניצוצות הקדושים שנפלו ונתבטלו בתוך מקומות נוראים ואיומים? תביא לתוך המקום והוא אור רגיל. האור הוא יותר נמוך. האור שאתה מתעסק איתו הוא אור של תורה, תפילה וכל הדברים האלה, שהוא אור אלוקי של עולם התיקון. הוא נמוך יותר מהאורות הגבוהים של עולם התוהו, נכון? אבל זה האור הרגיל. זה אור של פרק תהילים, זה אור של משנה, זה אור של דף גמרא, זה אור של סעיף בשולחן ערוך, זה אור של התגברות על מידה, זה אור של זיכוך חומרו, זיכוך אביות גופו, פעם שבן אדם מתגבר על עצמו ועושה מה שלא קל לו, וכשהוא עשה את זה, ואז מה קורה? נמשך האור האלוקי לתוך המציאות שאתה נמצא בה. אתה נמצא עכשיו במקום נורא והיום, שנפלו בו אורות גבוהים מאוד ונמצאים בשבי נוראי, מה אתה עושה? יושב שם ולומד לעצמך דף גמרא, או אפילו אתה לא מסוגל, אתה אומר פרק תהילים, מה עשית עכשיו? הזרמת פנימה אור אלוקי, הבאת פנימה אור אלוקי אמיתי. אתה יודע מה קורה עכשיו? כל האורות הגבוהים האלה, שהיו בשבי, מצא מין את מינו, מצא מין את מינו, וחויזו ונאיור, והם מתעוררים חזרה וחוזרים ליל השורש. ואז באבוידה כזאת, ודווקא כזאת, אל תלך עכשיו לחפש ולגעת ולעשות וזה, זה הדרך להעלות ניצויצס. אני לא מדבר על דרכים אחרות להעלות ניצויצס, כי זה לא הנושא שלנו עכשיו. אבל זאת הדרך להעלות ניצויצס. יהודי שמתמודד, יהודי שעושה את מה שכתוב בשולחן ערוך, יהודי שעושה את מה ש... איך שיהודי חסידי צריך להתנהג. שומר על העיניים, שומר על הפה, שומר על האוזניים, ושומר על מה שצריך, מתפלל כשצריך, לומד כשצריך, עושה את מה שצריך. ואדם כזה, מה קורה? באבוידה כזאת ימלא רצוינו יסבורך שהיה בעיס בריאה סוילום, כי אז נמשכים כל האורות הגדולים, והאורות הגדולים האלה, מוצא מינס מינוי, שזה האורות האחרים, וחויזו ונאיר, למרות שהם התבטלו ונרדמו, והשם ישמור, הם נמצאים היום במקום לא טוב. וזה מאוד מאוד מודגש, כי אני חושב שכמו פוילח ובויקאה באורץ, זה גם חלק מהעניין של הריג'נר מדבר הרבה, אל תישאר ברעיונות. מה שהסבא הקדוש אמר, בברום המלאך, ואבא שלו המגיד, והכל, זה לא בשביל שישאר תוירס, ומאמורים ודברים עמוקים. זה לחיות עם זה בפועל, להתמודד עם זה במציאות החיים, כי זאת הדרך להעלות את כל הניצויצס. ולכן אתה רואה שבכל הריג'ן הטוירס, עיקר הנקודה שמדברים זה הנקודות של הלמייסה, החיזוק למייסה, הפרטים הלמייסה. פחות להתעסק עם כל הנסוידס הגדולים והטוירס העמוקות, זה חשוב, זה דברים גדולים מאוד, זה לימוד טוירה. כמו ללמוד גמורה, כמו ללמוד עוד אלף דברים. אבל עיקר האבוידס החסידוס, עיקר עבודת החסידות, זה הנקודה הזאת של לחיות כמו יהודי, איפה שאתה נמצא, להתחזק בשיעורי תורה, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק בתפילה, להתחזק בחסד, להתחזק בצדוקה, להתחזק בפרטים האלה, כי זה עיקר העבודה. ועיקר התיקונים שנעשים בעולם הזה עליונים, זה על ידי הדבר הזה דווקא. על ידי אבוי דקוזויס, ימר לרצוי נסבורך בעת שבייס בריאה סוילום. זה היה המטרה. אתה תתמודד, אתה תהיה במקום שיש בו קשיים, אתה תעבור מה שתעבור, והמלחמה שלך תהיה להישאר יהודי. ולהתנהג כמו יהודי בצורה הכי פשוטה של יהודי. ושם על ידי זה אתה תעלה את כל השעשועים הנפלאים והמתוקים ביותר שיש. וזהו שכתוב, הוא מסביר הריג'נר הלאה, החכם עיניו בראשו. פוסק בקהלת, החכם עיניו בראשו. הוא אומר, מה זה החכם? רצה לו אמר, החכם נקרא מי שמזכך גופו וחומרו. אדם, זה אפשר להסביר את זה בהרחבה, המהר"ל מדבר בהרחבה ב... נסיב התשובה, ולא רק, בהרבה מקומות, שיש אדם שכלי ויש אדם גופני. אדם גופני הוא אדם שרחוק מהקדושה, אדם שהוא בהמי, הוא חי כמו בהמה. אדם שהוא שכלי וכמה שהוא יותר קשור לשכל, הוא אדם מרומם יותר. על ידי זה שהאדם מתגבר על התאוות שלו, האדם נהיה שכלי, האדם נהיה חכם. אז החכם זה אדם שדבוק בחוכמה ולא בהמיות שלו, אז הוא מזכך חומרו וגופו. אז עיניו, רוצה לומר השגחתו, בראשו. על מה הוא מסתכל? על מה הוא צופה? על הראש שלו. עיניו בראשו, הוא מסתכל על הראש שלו. זאת אומרת, רצה לומר ההשגחה וההסתכלות שלו על ראשו. מה זה הראש? בראש של כל הדברים. הוא לא מסתכל על החיצוניות של הדברים, הוא מסתכל על ההתחלה של הדברים. לא על ההתפשטות, וואו, איזה ענק, הוא מסתכל איפה השורש. מאיפה הכל התחיל? ההשגחה וההסתכלות שלו על ראשו, רוצה לומר, על השורש של כל הדברים. שזה בעצם אמרנו, איך האדם עושה? האדם בעצם מגלה את שורש הדברים. שורש הדברים זה מלכות זו יסבורך. לחיות במצב שהוא רואה את האלוקות שבכל דבר, את החיות הפנימי שבכל דבר. דרך אגב, מהמגיד יש עריכות גדולה מאוד בעניין הזה, גם מהמגיד וגם משאר התלמידים, מהחויזה מלובלין ועוד, מעריכים בזה מאוד. דווקא בעל שם טוב על התויר חמש כרכים של מכון נחלס צבי, בתולדס יעקב יוסף של מכון נחלס צבי בחמש כרכים, אז יש להם כל כרך איזה אקדומה כזאת, אז אני לא זוכר באיזה מהם, אבל אחד מהם בהתחלה הם הביאו מאמר שלם מאחוי זה, על כל הרבי מלובלין, על כל העניין הזה של לראות בכל דבר את האלוקות, לגלות בכל דבר את השורש הפנימי, גם בדרך של גימטריאס ודרך של רמזים, לראות בכל דבר, לראות את האור האלוקי שמרומז אפילו בשם של הדבר. כן, כאילו, קפה מרמז על זה, זה מרמז על זה, כל דבר בכל מיני רמזים. עכשיו, בגדול זה דרך. חייבים להדגיש את זה. זה דרך, אחד הדרכים לגלות את האור האלוקי שבדברים, זה דרך הגימטריאס והשמות והרושטייבס ודברים כאלה. ויש עוד הרבה דרכים לגלות את זה, וכל צדיק מגלה את זה בדרך שלו. אבל הוא אומר, השורש של כל דבר, הדברים, זה לראות, כן? את החיות ואת השפע האלוקי השוכן בתוך כל הדברים. שהוא יסבור אחשרי של כל הדברים. בצבא עשור יבוש כתוב שהחוכם אינו ורוישוי, רוצו לא אמר על הרויש של הדובר, דהיינו על הרוך ניאס והחייס, רויש דבורכו אמס. רויש דבורכו אמס, הרויש דבורכו, כל דבר, כל חפץ, כל מצב שקיים בעולם יש לו ראש, והראש אתה בודק מי סיבת כל הסיבות, מי עילת כל העילות, מי גרם להכל, ואז אתה מגלה את השם יסבורך שעומד מאחורי כל הדברים. כן, גם באסטורה שבסריך אסטורה אתה רואה את השם יסבורך שעומד מאחורי, וזה דווקא באסטורה שבסך אסטורה, שם העניין הוא לגלות את השם יסבורך מאחורי כל הדברים, את השפע האלוקי השוכן בתוך כל הדברים, שהוא יסבורך שורש כל הדברים, וזה כל מצב בעולם, וכן בכל צורכי האדם, אכילה ושתייה ושינה ומלבושים, ושאר תענוגים שטבעו של האדם נמשך ונקרח אחריהם, והחוכם, אדם שמזכך את הגוף שלו, אז אינו ברוישי. אז יכולת להסביר את הדרך הזאת בצורה של החוכם אינו ברוישוי, שהאדם צריך להתבונן על הראש של כל דבר. המגיד, הגרויסו מגיד, מזריץ', כתב באור תוירו על פסוקים, כתב ומביא את זה פה למטה בהערות בעירים קדישין, אומר, החוכם אינו ברוישוי, כל מה שהוא רואה בעיניו הוא מסתכל ברוישו. פירוש בשורשי. כי כל דבר מה שיש בעולם, הכל יש להם שורש בעולם העליון כנוידה, נמצא שמזה ההסתכלות עליהם הוא מקשר ומייחד הבוירי יסבורך עליו, והוא בבוירי יסבורך, להורות כי מלוי כל הארץ כבוידה ושליט ושורשי לכל העלמין. כל דבר שהוא רואה, החוכם אינוב ברוי שוי, הוא רואה את השורש, ואז הוא מקשר ומייחד את הבוירי עליו, והוא בבוירי. זאת אומרת, זה המציאות, זה העבודה של בן אדם, החוכם אינוב ברוי שוי. אומר לך הריג'ינר, איך עושים החוכם אינו ברוישוי? איך מגיעים לאינו ברוישוי? החוכם, מה זה החוכם? זיכוך החומר, צדוקה, תוירה, תפילה, אבוידה, מידס, שמה אינו ברוישוי. אתה יכול לקחת את האבוידה של אינו ברוישוי ולהפוך אותה למשהו כזה צמר גפן, אברירי כזה, בטח, הוא רואה בכל דבר את האלוקוס, נחמד מאוד. בא הריג'ינר ומוריד את זה לרגליים. הלו, איפה אתה הולך? איך אתה חי? אינו ברוישוי? יופי, טוב מאוד. איך? לגלות על הקורס, לראות את אחי הסליקי בכל דבר. זה כשאתה אוכל, תאכל כמו יהודי. זה כשאתה לומד, תלמד כמו יהודי. כשאתה, כל דבר כזה, זה חוכם. אינו ברוישוי, שם מגיעים לאינו ברוישוי. ואם שמנו לב, אז יש פה כבר נקודה שנייה שהוא לוקח מהנקודות העמוקות של חסידס, והוא מוריד אותם למעשה. הקטע הראשון שראינו זה כל העבודה של האוירס דטויו, כל העבודה של הלואס ניצויצס, והריג'נר מגדיר לך שהדרך האבוידה ללואס ניצויצס זה מוצא מינס מינוי וחויזר ונער, דווקא על ידי הדרך הזאת שהאדם עושה ממשיך אור אלוקי של אוילם התיקון של תוירה ותפילה ומצווס ושולחן ערוך, ועל ידי זה נער גם קורא אוירס דטויו. האבוידה של תיקון של כל הטייבס הבאמי של אוילם התויו זה לא על ידי להתעסק איתם, ולא על ידי כל מיני דברים מוזרים, רק על ידי תוירה תפילה שולחן ערוך והדרכים האלה. ועכשיו הוא עובר לנושא שני, אינו ברוי שוי, לראות את אחי הסליקי בכל דבר, לחיות עם השם מזבורך אליקים. אומר לך איך? שיימס, זה כדרך, יש עוד דרכים, ואת עוד צדיקים דיברו על עוד דרכים, אבל הריג'נר בא ומגדיר את הדרך של ריג'ן, והדרך שלו זה ברכה מידה, לזכה חומרוי וגופוי, להיות באבס חברים, לא, להיות באנוב ולא בגיא, ולחיות באמס ולא בשקר, שם האבוידה שלך נמצאת, האינו ורוי שהיא קורא על ידי חוכם. עוד אבוידה גדולה מאוד של חסידס, שהוא מוריד למייסה, לחיים האמיתיים והפשוטים, איך הדברים האלה עושים אותם בפועל. הוא ממשיך ואומר הלאה, וזהו סויד הפסוק, השם הוא אלוהיקים. השם הוא אלוהיקים. מה פירוש השם הוא אלוהיקים? אמרו את זה כל היהודים בהר הכרמל, נכון? כשאליהו הנביא עושה שם, מראה להם בעיניים שיורד אש מהשמיים, לבעל לא יורד, ולקדוש ברוך הוא למזבח השם יורד אש מהשמיים, ויענו כל העם ויאמרו, הוויה הוא אלוהיקים, השם הוא אלוהיקים, השם הוא אלוהיקים. אז הוא אומר, הסוד של הפסוק הזה, אומר רצו לא אמר, מי שמזכך גופו וחומרו, לבלתי הלוך אחרי חומריות ואביות הדברים למלות האבוסוי, כן? אדם שלא הולך אחרי התאוות שלו, מתגבר. רק השגחתו על רוחניות ושפע אלוקי השייכן שון, אז היודע באבוידה כזאת, כי הוויה הוא אלוקים. כי אלוקים הוא סוד הטבע, שנסצמצם אוירו יסבורך שום. ואז רואה האדם השלם שהוויה סוד האור הוא סוד החיות והשפע אלוקי השוכן שם, ולא על הצמצום סוד הלבוש והחומר, סוד הטבע, סוד אלוקים. טוב, הסבר של הדברים. זאת אומרת, הדברים של הריג'נר צריכים העמקה תמיד בשביל להבין אותם. פה הוא מדבר על נושא די מוכר, שנמצא גם אצל בעל התניה, וגם אצל רב חיים ולוז'ינר בנפש החיים, ונמצא הרבה בספרי חסידס ואבוידה. הנושא של ייחוד אילוה, ייחוד את התואה, בלשון חבד, או בלשון נפש החיים, זה מצידוי ומצידנו. בשביל להסביר את הנושא הזה, אז באמת, אני אנסה ממש ממש בקצרה, בסדר? הזכרנו כבר את הנושא של הצמצום. הזכרת את הנושא שהיה צמצום, כביכול, צמצום, ואז נכנס פנים הקו. הכביכול הזה שהוספתי הוא בעצם הנושא של הוויכוח עכשיו. יש ויכוח בין הקדמוינים, זה עוד לפני חסידס בכלל, זה רבי אימנואל חייריקי והמשנס חסידים, הם מתווכחים ביניהם, האם הצמצום היה כיפשוטוי או לא כיפשוטוי. זאת אומרת, האם באמת היה מצב של חלל בו הקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא, או שלא, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום כמו לפני כן. אין שום הבדל בלשון שחסידס משתמשת, אני הווי אלוהי שוניסי, בסדר? אני הווי אלוהי שוניסי, לא היה שום שינוי. רק מה? יש כל הסיפור הזה של הצמצום, זה רק משל, אבל זה לא אמיתי. כשאתה קורא את פשטס דברי הרב, זה לא כתוב כגוין, לא כתוב למשל, לא כתוב דוגמה, אלא זה כתוב כפשיטס, ככה זה קורה. ופה מתחיל ויכוח גדול בין המקובולים הקדמוינים, האם זה כפשוט או לא כפשוט, מי שרוצה באמת לאיים בסוגיה הזאת כדעס המקובולים, יראה בספר של הרב הלל, שורש הים, בתחילת עץ חיים, שם הוא העריך בזה, והרחיב, והביא שיטות לפה ולשם. למה איזה זה מחלק גדולה בין קדמויני המקובולים, בין הקדמוינים, גם רב חיים ולוז'ינר בנפש החיים, וגם חסידס נקטו בשיטה שהצמצום הוא לא כפשוטוי. ויותר מזה, חס ושולם להגיד שהוא כפשוטוי. בסדר? שרק מה? ככה, רגע, אז מה זה אומר? מה המצב? המצב הוא כזה. יש מצידו ויש מצידנו. אנחנו חיים בעולם, לא אמיתי, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בעולם שכביכול יש חלל, כביכול יש צמצום, יש מקום פנוי, אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. האמת האמיתית של המציאות, למרות שהיא לא גלויה לעין, האמת האמיתית של המציאות זה שהקדוש ברוך הוא נמצא כל רגע, בכל מקום, ואין שום דבר בעולם שהוא לא הוויה יסבורך שמוי, בלי שום הבדל, אין עולם בכלל, אין כלום. אנחנו כמו צופים בסרט, סרט לא תלת מימד, אולי ארבע מימד, בסדר? סרט כאילו שש מימד, שמונה מימד, 18 מימדים, בסדר? אבל זה סרט שאנחנו מרגישים אותו, איך אמר פעם רבי שמחה עם זונפלד? היה יהודי בירושלים, קראו לו נישה בק. רב ניסן בק, היה ריז'נר דווקא, ריז'נר חוסיד. בן של רב ישראל בק. איצור, ורב נישה בק, רב ניסן בק, הוא בנה בשעתו, הוא היה צייר ממש ממש יפה, והוא צייר גם את הכיפה, את הגג של החורבה וגם של ישיבת מאה שערים וגם כל מיני מבנים שנבנו בירושלים באותה תקופה, הוא צייר את הגג שלהם. וסיפרו עליו בשעתו בירושלים שפעם אחת הוא שכב ככה על הפיגומים וצבע וצייר על הכיפה, על הכיפה הפנימית התקרה, ואז הוא רצה לרדת, אז נשאר לו צבע על המכחול, אז הוא ככה צייר ככה על הקיר, אתה יודע, ככה סתם קשקש. ואז הוא חיפש מדף או משהו להניח את הצבע, את המכחול, כשהוא יוכל לרדת. אז הוא הניח את זה על המדף, וזה נפל על הרצפה, כי זה לא היה מדף, אלא משהו שהוא עכשיו צייר. וזה היה כל כך חי הציור שלו, שאפילו הצייר בעצמו טעה לחשוב שזה אמיתי. בסדר? כך סיפרו בשעתו בירושלים. זאת אומרת, יש לפעמים שציפורים טועות לחשוב שהציור אמיתי. אז פה אפילו הצייר עצמו טעה לחשוב שזה אמיתי. כך סיפרו בירושלים, סיפרו את זה לרבי יוסף חיים זוננפלד, הסבא, רבי יוסף חיים זוננפלד. אז רבי יוסף חיים זוננפלד אמר, עכשיו הוא מבין מה הגמורה אומרת, אין צור כלוקינו, הגמורה בברוכס, אין צייר כלוקינו. שאין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר למה? יש ציירים שאחרים יכולים לחשוב שהציור אמיתי, אבל הם עצמם יודעים שזה אמיתי. יש ציירים כל כך מוצלחים שאפילו הם עצמם טועים לחשוב שהציור אמיתי. אומר, יש צייר כזה מוצלח שאפילו הציור טועה לחשוב שהוא אמיתי. והקדוש ברוך הוא יצר ציורים כאלה בעולם, שהציורים עצמם בטוחים שזה אמיתי, אבל תכל'ס זה רק ציורים. זה לא דבר אמיתי, זה לא דבר אמיתי קיים. אנחנו בטוחים, אנחנו בטוחים שזה אמיתי, אבל אנחנו חיים בסרט. כן, אנחנו חיים בתוך הצגה. כמו שיש היום את זה שאנשים שמים משקפיים כאלה על העיניים, ואז הם רואים מציאות, והם רואים את זה כל כך אמיתי, שאנשים נמצאים באמצע פארק, ופשוט צורחים כשהם יושבים על כיסא רגיל, הם בטוחים שהם הולכים למות. למה? כי הם רואים את עצמם טסים, והם פשוט חווים את זה חוויה מלאה. אנשים האלה יכולים גם לקבל החלטות על סמך המציאות שהם חווים אותה. שזה לא נכון, הם יושב על הכיסא. כל המשפחה שלך ליד, לא קרה כלום. כל המציאות היא ככה. האמת האמיתית, מציד לא יסבור לכם שום הבדל. לפני, אחרי, היום, הכל אותו דבר. אבל אנחנו חיים במציאות, בחוויה שלנו, כעולם, אנשים, אמרו, עשו, חשבו, דברים קורים, ואנחנו מקבלים החלטות ופועלים, ושום דבר באמת לא אמיתי. איך זה נקרא הדבר הזה? יש פה שתי מצבים, יש פה עבודת השם בשתי החלקים. יש את עבודת השם של הייחוד האילוה, ויש עבודת השם של ייחוד את התואה. עבודת השם של ייחוד את התואה, זה לחיות את העולם הזה כאילו הוא אמיתי. אתה תיזהר מדברים שהם לא נכונים, אתה לא תתקרב לאנשים שלא טוב להתקרב אליהם, אבל הכל זה אור אלוקי, לא משנה. פה בעולם אתה חווה מציאות אמיתית, אתה תתייחס למציאות הזאת כמציאות אמיתית. וזה כל העבודה שלנו, כל התורה והמצוות, הכל הכל הכל, זה בעצם עבודה בשטח במציאות אמיתית. היא לא אמיתית, באמת. אבל כמו שהיא נראית, ככה תתנהג. יש אבל חלק שני, וזה נקרא מצידנו, בלשון רב חיים ולוז'ינר, מצידנו, כמו שאנחנו רואים את העולם, ככה אנחנו צריכים להתנהג בו. יש אבל מצידו. מצידו זה ייחוד האלוהי, המציאות האמיתית של העולם, שזה הכל רק אור אלוקי. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה? השם אחד. אין שום דבר אחר בעולם. מיד אחר כך אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך, עצם זה שאתה יכול לברך, אומר שיש פה כביכול מציאות אחרת. אם יש שם, אז יש מי שיקרא לו בשם. אם יש כבוד, כבוד מגיע תמיד מאחרים. מלכותו, אתה מולך על אחרים, לעולם ועד זה זמן. זמן קיים רק בעולם שלנו, ופה בעצם זה פסוק נוסף, הפסוק הראשון זה ייחוד האלוהי, פסוק השני זה ייחוד התותה, זה כתוב בזוהר הקודש, וזה ייחוד האלוהי וייחוד התותה, שמע ישראל השם וכינו השם אחד, והכוונה של זה גם רבי חיים הלוז'נר אומר לכוון את זה, שמע ישראל השם וכינו השם אחד, אין שום מציאות בעולם, אין כלום, לא אני קיים, לא אתה קיים, אף אחד לא קיים, אין עולם קיים, ומסוכן לחיות רק עם זה, כי אז בן אדם אומר, רגע, אז אין דבר אסור ומותר, הכל מותר, הכל זה אלוקות, אין אני ואתה, אז הכסף של שנינו. יש המון 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 נפילות יכולות לצאת מהייחוד האלוה יותר מדי קיצוני, ולכן יש מצב שייחוד את התואל, לא, ברוך שאין כבוד מלכוס אלוהי לעולם ועד. יש עולם ויש הסתרה של האור אלוקי וצריך לגלות את זה. עכשיו, רב חיים ולוז'ינר, אני חשוב להדגיש את זה פה בעניין, למרות שלא הנושא שלנו עכשיו רב חיים ולוז'ינר מול חסידס, רב חיים ולוז'ינר מדגיש שעיקר העבודה של הבן אדם זה לחיות עם ייחוד את התואל, רק בזמן קריאת שמע, אז לזכור את הייחוד האלוהי, זה נכון, אבל לזכור את זה רק בזמן קריאת שמע, או בזמן שאדם נמצא בצרה, אז הוא חושב אין עוד מלבדו, הסגולה מפורסמת של רב חיים ולוז'נר לחשוב אין עוד מלבדו, זה לא סתם איזה שיר או סגולה, הוא פשוט אומר, אתה מתחבר לפנים האמיתיות של המציאות, האמיתיות באמת של המציאות, שאין באמת שום דבר, אין רע, אין שונא, אין ערבים, אין נאצים, אין כלום, יש רק הקדוש ברוך הוא. ואז ממילא מתבטל כל הדינים ויורדות כל ההסתרות והכל מתגלה, אז הוא אומר רק בשני הזמנים האלה, וחוץ מזה להיזהר, לא להתעסק יותר מדי עם ייחוד האלוה, זה יכול להיות מסוכן. לכן הוא מעמיד עיקר העבודה של האדם זה ייחוד את התואר, אבל רק בקרישמה ובזמן צרה אפשר להתעסק עם ייחוד האלוה. כך דעת רב חיים ולוז'נר, זאת השיטה, מה שנקרא המסנגדים, הליטאים, זאת השיטה שלהם. חסידס בנויה אחרת. חסידס בכלל, וכל תלמיד אבל שם טוב, המטרה היא לחיות עם ייחוד האלוהי. עוד פעם, גם פה חשוב להדגיש, אבל אתה אני מגדיר את זה בכמה מקומות בתורה אויר, בליקוטי תורה, שלא חיים ביום יום עם ייחוד האלוהי. לחיות ביום יום צריך לחיות גם כן עם ייחוד את התורה. למה זה אין כזה הבדל גדול בין הנפש החיים לבעל התניא, כן? בעניין הזה, הוא גם אומר, תכלס האדם צריך לחיות עם ייחוד את התורה. אבל מה? המטרה היא לחיות עם ייחוד האלוהי. הדגש על החיים צריך להיות לחיות למה זה בייחוד האלוהי, ולא רק בזמן קרישמה וזמן צרה. עוד פעם, גם פה עיקר העבודה של האדם בחיים זה ייחוד את התואר, אבל מה שעומד מאחורי הכל זה לגלות את הייחוד האלוהי בעולם. מספרים שהבעל התניא כמה רגעים לפני פטירתו, כך מסופר בבייס רבה, כמה רגעים לפני פטירתו הרים את העיניים לתקרה והסתכל ואמר, אני רואה שקיפה איכת אלוקוס, אני רואה שהתקרה של החדר היא גם אלוקות. זאת אומרת, הוא הגיע לשיא של ייחוד האלוהי שבן אדם יכול להגיע בחיים, שזה לראות את המציאות הגשמית מול העיניים כאלוקות. וזה בעצם מה? לילך החרוך ניאס וחייס השפע אלוהיקי. זה בעצם העבודה של בן אדם להגלות את הנקודה הזאת. זה העבודה של ייחוד האלוהי. יפה, אז הגדרנו עכשיו את הנקודה שייחוד האלוהי לגלות את המציד היסבורך לחיות עם זה בעולם. ועכשיו הריז'נר בעצם מדבר על עבודה שהבעל שם טוב גילה והמגיד דיבר וכל תלמידי המגיד מדברים על זה. איך עושים את זה? בא הריז'נר ואומר, מי שמזכך גופו וחומרו לבלתי הלוך אחרי חומריות ועביות הדברים למלות אהבתו, רק השגחתו על רוחני איזה שפע הלגיע שויכן שום. זאת אומרת, העבודה מגיעה עוד פעם ולקח כבר יסוד חסידי שלישי ומוציא אותו למייסה. אבוידס השם בפשטס, תוירה, אבוידה, גמילוס חסודים, שולחונו רוך, רחיים, חי שמשפוט, הירדיה ואבן העזר. שם זה קורה. ואז אז היודע באבוידה קוזויס, כי אהבה יהיו אלוהיקים. כי אלוקים הוא סוד הטבע שניסצם זה מריז בר שם. זה המציאות שאנחנו רואים בעיניים, אלוקים. ואז רואה האדם השולם, שאהבה יהיה סוד האור, הוא סוד החיוז מהשפע אלוהיקי השריכן שם. ולא על הצמצום סוד הלבוש והחומר. סוד הטבע, סוד אלוקים. להגיע למצב של לגלות את האור הוויה, שזה האור של ייחוד האלוהי בתוך המציאות. וזהו גם כמה שכתוב, ויבן השם אלוקים את הצילה. ויבן השם אלוקים את הצילה. הצילה הוא סוד המלכות, סוד אישה, יירס השם. סוד החיות והשפע האלוקי השוכן בזה העולם. זה שכינה. למה זה נקרא שכינה? כי זה שוכן פה בעולם בתוך המציאות, נכון? אז זה נקרא אישו את הצילה. שבכל הדברים שבאו לכלל הוויה, בסויד ומלכוס סוי, בכל משל, לכן זה נקרא מידת המלכות, שזה הנוק, אני לא רוצה פה להיכנס יותר מדי, כי ידוע למי שיודע שזה סוד צמצום האור שהיה באיס בריאה סוי, לא? אני לא יכול להיכנס לזה, האמת, כי אצלנו לא, אני מרבו ישראל קיבלנו שלא מדברים על זה, אבל אצל החסידים כן, בחסידס היה את המושג שדיברו על זה, רב חיים ויטל לא כותב על זה. רב חיים ויטל בעץ חיים וכל אלה לא מדבר על הנושא של מה היה לפני הצמצום, למרות שבכיסווי מארי סרוק, רב ישראל סרוק וקמפי יוינו וכל הדברים האלה, יש עריכות בזה ואצל גדולי החסידס עסקו בזה, אבל אומר, זה אולי כן אפשר להזכיר, כל הצמצום בעצם מכונה מלכוס דה אינסוף. בסדר? מלכוס דה אינסוף. עכשיו, בסוד מלכוס זה בכל משל, כי ידוע למי שיודע שזה סוד צמצום האור שהיה באיס בריאה סוילום. ומישהו בסוד החכם והנבון בבחינת החוכם אינו ברוישוי, אז אני מבין מדי את היסוד הוויה אלוהיקים, וזהו ויבן השם אלוהיקים את הצלע. רצה לומר שהחכם שעיניו בראשו מבין בסוד הצלע, סוד המלכוס, שזה המלכוס דה אינסוף, שמגיע מוילם המלבוש, מוילם התהירו, אבל באמת אני לא, אני מנוע מלדבר על זה, אני באמת לא יכול. סויד אחי זה שפע אלוקי, השויכם בסורך כל הדברים שבאו לכלל הוויה, מכונה בסויד המלכוס, סויד הצילה. בקיצר, הוא אומר לך, גם האבוידה הזאת, שאצל חסידים דיברו על זה, רק לי יש פה בעיה, אני לא יכול לדבר על זה, ודאי שלא ברבים, אבל בעניין הזה, גם העניין הזה של סויד האוילם המלבוש, של סולות הכי גדולים שיש, גם זה, איך עוסקים בזה? ועוז מייבין, על ידי האבוידה הזאת של הבן אדם שמזכך גופו וחומרו, עוז מייבין, שהשם הוא החיוז והשפע האלוקי שנסצמצם אוירוי של הוויה ברוכו באלוקים, סויד הצמצום והטבע, ואין דייטה אל גשמיס ואובייס הדבורים המכונים בשם אלוקים כנל, אלא הוא מגלה את הדבר בעצמו, וזהו דכסיב, סלוי עזר כנגדו, הוא אומר, איך מגלים את האור הזה בעולם, ואיבן השם אלוקים סצילה, סלוי עזר כנגדו, מה זה עזר כנגדו? עזר כנגדו, עזר, ככה מפורשים מסבירים, על די התנגדות אליו. זאת אומרת, היא תהיה, פשט זה עזר כנגדו, עזרה בשווה לו. כן? אוקיי? ניסון, נלחון לנגדךו. אבל הגמורה כבר מסבירה שעזר כנגדו, זכה עזר, לא זכה כנגדו. ובעצם העזר כנגדו זה על ידי זה שלא זכה כנגדו, על ידי זה היא עזר בשבילו. ההתנגדות גורמת לעזר, דיברנו על זה גם שנה שעברה, מהשילוח מעריך בזה שתמיד שיש קושי לבן אדם, זה מחזק אותו ללכת בדרך הנכונה שהוא באמת צריך ללכת בה, וכשיש קושי בדברים מסוימים זה העזר כנגדו, העזרה באה על ידי ההתנגדות, העריכו בזה במהשילוח ובעוד העריכו בזה הרבה. הגוין בפירוש שלו על רוס, יש, זה נמצא הרבה הרעיון הזה. אומר הריג'ינר, אסל עזר כנגדו, רוצה לא אמר, שכנגדו יהיו לשון התנגדות הדבר והיפוכו, שהגוף והחומר שדרכו תמיד להיות להוט ובהול, אחר חומריות וגשמיות הדברים, למלות קריסו ותאוותיו, והוא סויד הטבע, והנשמה דרכה תמיד לראות וליהנות מרוחניות הדבר, ומהחיוז והשפע האלוקי שנצמצם שם, ועל ידי זה מגיע לאדם השלם, שמהפך החומר לצורה, איזר וישע מגיע לו עזרה, וישוע מין כנגדוי, שמקבל ממנו הבוי רי סבורך, תענוג ושעשוע, שממה לרצוי נסבורך שהיה באיס הבריאה, כי הורדת נשמתו לזה העולם, הייתה לזה הכוונה, שיהפוך החומר לצורה, וגשמיות של כל הדברים לרוך נייס, בזיכוך חומרו וגופו מן כנגדוי דווקא, לשון התנגדות. לאסך שויכה, לאסנהוירה, אלא מגויך שויכה, לאסמסיקה, אלא מגוי מרירו. כן? אין אור אלא מתוך חושך, אין מתוק אלא מתוך אמר, יש טוב ומתוך הרע דווקא יוצא הטוב, לשון התנגדות, כנגדו, עזר כנגדו, שהרוחניות מתנגדת להגשמיות, ושיגיע לעוד המשולם עזר וישע מהכנגדו כנל. טוב, האמת היא, אני רואה שהוא ממשיך עוד, אני לא יודע אם אני נוכל להמשיך הלאה בהזדמנות אחרת, אני רואה שהשיעור יתארך יותר מדי, אבל הוא בעצם ממשיך פה שזה בעצם ההי, זה אילה, ואז פה הוא בעצם מתחיל להסביר את האילה תלוי סנויח. אומר החכם עיניו בראשו שיש אילה למדבוב, וזה הספירות להמשיך למלכוס. טוב, נסיים פה, ואולי בלי נדר נמשיך בהזדמנות אחרת. סחוס היום.